אנחנו לומדים היום את החלק השני של פרק ע"ז בספר התהילים. אנחנו סיימנו אתמול פסוק י"א ואנחנו נתחיל עכשיו פסוק י"ב. ראינו בפסוקים הקודמים שאסף מביע את הזעקה כמה זמן לוקח הגלות, וחלילה נראה כאילו יזנח הקדוש ברוך הוא אותנו בגלות, והוא שואל כמה זמן זה ייקח. אבל ראינו שהדגש שכאשר אדם נמצא במצב של קושי וצרות, אז כדי להגיע לשינוי, אז הדגש הוא שצריך להתחיל להתבונן בנפלאות ובניסים שהקדוש ברוך הוא עושה. כשאדם מתבונן בניסים שהקדוש ברוך הוא עושה, זה מה שבעצם מוציא אותו מתוך המצב הזה ומרומם אותו. אז זה מתחיל מפה לספר את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל מאז יציאת מצרים, קריעת ים סוף וכו'. אז אומרים ככה, פסוק י"ב: אזכור מעלליה כי אזכרה מקדם פיליך. הפסוק הזה אנחנו רואים במילה הראשונה יש כאן כתיב ויש כאן קרי. בכתיב כתוב עם יוד, אזכיר. בקרי קוראים את זה עם וו, אזכור. דהיינו, יש כאן הדגש על שני הצדדים. אני אזכיר לאחרים, אני אזכיר גם לעצמי, לזכור את מעללי כה. דהיינו, לזכור את הניסים, את הנפלאות, את הפעולות שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. כי אזכרה מקדם פיליך. אני אזכור את הנפלאות שאתה עשית עבורנו מקדם. מקדם הכוונה היא מה שעשית עבורנו בעבר, עוד במצרים, אחר כך ביציאת מצרים. הייתי צריך לזכור את הניסים הללו. ואז אחרי שהוא אומר שצריך לזכור, אז הוא אומר, לא מספיק לזכור באופן חד פעמי, למור פסוק י' ג' והגיתי בכל פועליך ובעלילותיך עשיך. דהיינו, אני גם זוכר, אני גם הגיתי. הגיתי זה גם אני מתבונן בזה במחשבות שלי, אני אספר בפה שלי את כל פועליך, כל הדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא עשה, ובעלילותיך עשיך, אני אשוחח בכל העלילות, היינו בכל הפעולות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה. ואז במה הוא מתחיל לתאר את הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה, אז יש כאן סדר בפסוקים הבאים שמתאר ככה, הולך מן הקל אל הגבוה, מן הנמוך אל הגבוה, לתאר את הסוגי נפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה. פסוק י' ד' אלוהים בקודש דרכך. מי אל גדול כאלוהים? מה הפירוש בפסוק הזה? יש כמה אופנים אנחנו מפרשים מסברים. אלוקים, הדרך שלך היא בקודש. מה הכוונה בקודש? הדרך של הקדוש ברוך הוא לקדש את שמו בעולם. בזה שהוא עושה דין עם הרשעים, אז שמו מתקדש, פועל שיהיה קידוש שם שמיים. זה אופן אחד להבין מה זה אלוקים בקודש דרכך. הדרך שלך לקדש שם שמיים. יש שם מפרשים שבקודש זה כינוי לשמיים, העליונים. אלוקים בקודש דרכך, שרוצים לראות את ההנהגה האלוקית הפילית, מסתכלים פשוט במהלכי השמיים, רואים את הדרך הנפלאה של הקדוש ברוך הוא. ויש שם מפרשים שזה מרמז בכלל על מתן תורה. הרי על מתן תורה, הרי קראנו כבר בתהילים את הלשון, סיני בקודש, שהקדוש ברוך הוא התגלה בקודש בהר סיני. אז אומרים אלוקים בקודש דרכך, באותו מקום בהר סיני, ששם התגלית עלינו, שם גילית את דרכך, את האור האלוקי שלך. ואז הוא אומר, מי כל גדול כאלוקים? אין אלוקה גדול כמוך. דהיינו, אין אף אחד שיכול למחות בך או לעצור אותך. הכל בידך, אתה פועל בהכל. פסוק תתוו, אתה האל עושה פלא, הודעת בעמים מוזיך. ראינו את הנפלאות, אתה עושה, אתה בלבד עושה. ראינו בשירת הים את הלשון, נורא תהילות, עושה פלא. הקדוש ברוך הוא היחיד שעושה את כל הנפלאות, וכמו שאמרנו קודם, שהנפלאות באים כאן, הפעולות שאנחנו מספרים, הולכים מן הנמוך לגבוה, ומתחיל, עושה פלא. פלא זה כינוי לכאלה ניסים שמלובשים בתוך הטבע אפילו. הניסים האלה שמלובשים בטבע, אז הוא אחר כך ממשיך בחצי השני של הפסוק, הודעת בעמים מוזיך, אתה מפרסם את הכוח שלך בין כל האומות, בין כל האומות שכולם, כל האומות, כל הגויים יראו את הכוח שלך. ומעניין, מבואר בחסידות, על הדגשת המילה עושה פלא. יש כאן בעצם חיבור של שני דברים הופכיים. פלא לכאורה אמור להראות על משהו מאוד מאוד גבוה. עושה, בלשון עשייה, עשייה זה כוח הכי נמוך. זה על דרך, כמו שאנחנו מכירים את הלשון, שכתוב כולם בחוכמה עשית. מבואר זה בחסידות, שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, שאפילו החוכמה שאצל הנבראים זה נחשב המעלה הכי גבוהה שיש, אבל אצל הקדוש ברוך הוא המעלה הגדולה הזו נחשבת כמו עשייה, כמו הדבר הכי נמוך. דרך זה גם פה כתוב, עושה פלא. הפלאות, שזה דרגה גבוהה, ביחס אליו זה עושה פלא, זה עשייה. זה, ביחס אליו זה משהו מאוד מאוד נמוך. והדגש הוא עם עוד רמז. המילה פלא זאת להיות א'. א' זה בדרך כלל רמז לחוכמה. יש את הלשון א'ך חוכמה, א'ך בינה. א' זה כמו לימוד, אולפן. א' זה חוכמה. כשהחוכמה מתעלית לרמה יותר נעלית, קוראים לה פלא. כשהאותיות מתהפכות מא' לפלא, זה מראה שזה יותר נעלה. אז דווקא פלא, שזה העלייה הגבוהה לרמה של פלא, זה קשור למעלה עושה לחלק הכי נמוך. הרבי מביא לכך באחד השיחות דוגמה ממש גשמית. כשרוצים לראות את הראש הגבוה של הבן אדם, אז הוא צריך לעמוד על הרגליים. כשבן אדם עומד, הוא נעמד על הרגליים. אבל דווקא עמידה על הרגליים מרוממת את הראש שלו למעלה. כל עוד הוא יושב, הוא לא עומד על הרגליים, אז לא רואים את הגובה שלו. דווקא עמידה על הרגליים מראה את הגובה של הבן אדם. אז דווקא עושה, הפעולה של הקדוש ברוך הוא שמתגלה בדרגה של עושה, זה מושך עד פלא, עד העניינים הכי הכי נעלים. והפלא הוא שאומרים, אמנם ביציאת מצרים היו נפלאות גדולות מאוד, אבל ידוע הרי את הלשון, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בגאולה השלמה, נפלאות כאלה שהם יהיו נחשבים כנפלאות, אפילו ביחס למה שהיה ביציאת מצרים. פסוק ט"ז, גאלת בזרוע עמך, בני יעקב ויוסף, סלע. פשט הפשוט שאתה גאלת את עם ישראל ממצרים, בזרוע, בזרוע הכוונה היא בכוח הזרוע, ואת מי גאלת? את עם ישראל, איך מכנים פה את עם ישראל? בני יעקב ויוסף. איך נכנס כאן בני יוסף? בני יעקב אנחנו מבינים. יעקב הוא האבא משלושת האבות שממנו יצאו רק עם ישראל, לעומת אברהם ויצחק. אבל מה זה ויוסף? יש 12 שבטים, למה דווקא יוסף? כתוב ששני הסברים המפרשים. הסבר אחד על פי פשט, עם ישראל, אמנם מי שגרם ללידה שלהם זה יעקב, הם נולדו מיעקב. אבל מי פרנס אותם וחלקל אותם בשנות הרעב, שלכן הם בכלל קיימים, זה יוסף. אז עם ישראל נקראו גם על שם יוסף, כי בזכותו היה להם מה לאכול בשנות הרעב. אז במילא הם קיבלו את הכינוי, הם בני יעקב ויוסף. כל עם ישראל, לא רק שבט יוסף, כולם מתייחסים ליוסף. מפרשים אחרים שאומרים, שהקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל במצרים, הם נקראים בני יעקב ויוסף, כי יוסף היה שם לפני כולם. יוסף כבר היה במצרים, ורק אחר כך ירדו ב-70 נפש כל בני יעקב. אחרי מחלק אותם לשניים, בני יעקב שירדו כקבוצה לגלות מצרים, ולפני כן יוסף כבר היה שם. פסוק י"ז, מתאר עכשיו שלושת הפסוקים, ארבעת הפסוקים הבאים, כמעט עד הסוף, מתאר את קריאת ים סוף. את הניסים של קריאת ים סוף. פסוק י"ז אומר, ראוך מים אלוהים, ראוך מים יכילו, אף ירגזו תאומות. דיינו שבקריאת ים סוף המים רבים, הם כביכול, הוא מתאר את זה, שהמים רעדו, יחילו, זה לשון חיל ורעדה, רעדו מהקדוש ברוך הוא. דיינו הם נסו ממקומם, עזבו את המקום, קראו את הים נקרא לשניים, והכוונה ראוך המים אלוקים, כשהמים ראו אותך אלוקים, את הגילוי שלך, ראוך המים, אז זה פעל יחילו, הם כולם פשוט פחדו ממך. אף ירגזו תאומות, אפילו התאומות שנמצאים, תאומות זה המים העמוקים עמוקים למטה, גם הם רגזו, גם הם פחדו ורעדו ממך, וכולם נבקעו מהגילוי האלוקי. פסוק י"ח מתאר עוד נקודה שהייתה בקריאת ים סוף. זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים. אף חצציך יתהלכו. פה יש תיאור מעניין, שבזמן קריאת ים סוף, לא רק שהמים נקראו באופן שעם ישראל יכל לעבור שם. מה היה למצרים בזמן קריאת ים סוף? ירד עליהם גשם עצום, זורמי מים, ירד עליהם מים שזרמו מאבות, מעננים, והיו רעמים וברקים חזקים שהבהילו את המצרים כשהם נכנסו לים. וזה מתאר בפסוק, כל נתנו שחקים, זה הרעמים הגדולים שבאו מהשחקים, הקולות הגדולים שבאו מהשחקים, והם הבהילו את המצרים, בנוסף למים שזרמו, זורמי מים אבות, אף חצציך התהלכו. חצציך, יש שם מפרשים שזה הולך על הברקים. הברקים הם כמו חיצים שהקדוש ברוך הוא העיר וגרם להם למצרים את הבהלה. ויש אפילו יותר מכך אומרים שמרומז כאן על פעולה של חיצים, חצציך מלשון חצץ. היינו אבנים קטנות שהשליך, פה זה כבר מתאר על מלכי כנען שהקדוש ברוך הוא השליך עליהם אבנים, הכל למען עם ישראל. יש כל מיני ניסים שהם פחות מפורטים באופן ברור בחומש, אבל בתהילים מספרים לנו, מתארים לנו פעולות שהיו בעת הניסים האלה של קריאת ים סוף. פסוק יוטט, כל רעמך בגלגל העירו ברקים תבל, רגזה ותירש הארץ. דהיינו הרעם שהזכרנו קודם, שזה כל הרעמים שהיו בעת קריאת ים סוף, הם היו בגלגל. מה זה בגלגל? אז המפרשים מסבירים, או שהם התגלגלו על הים כמו גלגל על הים, וזה גרם מהומה אצל כל מחנה מצרים שהוא בים, אז הרעמים התגלגלו על המים באופן כזה שהמהומה של המצרים הייתה גדולה מאוד, או יש מפרשים אחרים שאומרים, בגלגל כפשוטות, בגלגלי המרכבות של פרו, הרעמים גרמו שהגלגלים שלהם פשוט נמסו ונכנסו לטירוף גדול בתוך המים. והברקים היו כל כך חזקים עד שהעירו תבל, כל העולם נהיה מואר מההערות שהברקים והברקים העירו שם, היו רעמים גדולים, היו ברקים גדולים, רגזה ותירש הארץ, כל העולם כולו רעש ורגש ורגז מהפעולה הזו של קריאת ים סוף, כי ידוע שכתוב שכל המימות שבעולם נפגעו באותו זמן, כל העולם כולו היה שותף ומושפע מהעוצמה של הרע שהיה שם. פסוק חף, מסיים את התיאור על קריאת ים סוף. בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו. אתה הקדוש ברוך הוא בחרת שהדרך שלך, שאותו סללת, שעם ישראל יעברו שם, היה בים. השבילים, איפה עשית אותם? במים רבים. ועקבותיך לא נודעו. יש כמה אופנים איך להבין, אלשיך למשל מסביר שהעקבות של הקדוש ברוך הוא כביכול לא היו ניכרים, יש כאלה שיחסו את זה בכלל לרוח, רוח שפתחה את המים. זאת אומרת, לא הראה והשאיר הקדוש ברוך הוא באופן בולט שיראו את העקבות מי שעשה את הניסים. יש כאלה המתארים שעקבותיך לא נודעו, הכוונה היא שכשעם ישראל עבר בים, לא נשארו העקבות, סימני העקבות של עם ישראל, כי מיד המים שטף את המצרים בתוך הים, אז לא נשאר שום זכר של העקבות של עם ישראל שעברו בים. ככה או ככה זה סיום של התיאור של קריאת ים סוף. ואז בפסוק האחרון, פסוק כ"א, ומסכם את הפרק, מסכם את הנפלאות הגדולות, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון. נחית זה מלשון הנחיה. הנהגת את עמך כמו רואה שמנהיג את הצאן, ומי שהנהיג אותם זה היה על יד משה ואהרון. משה ואהרון היו אלה שהם הנהיגו את עם ישראל, וכתוב שהתפקידים של משה ואהרון היו שונים. משה נקרא שושבינה דמלכה, אהרון נקרא שושבינה דמטרוניתה. מלכה ומטרוניתה זה כינוי משל הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. משה הוא פועל את המשכת האור האלוקי מלמעלה למטה, ואהרון פועל שזה יהיה מופנם בתחתון, שגם המטה יתרומם ויהיה מחובר לרעיונות. מעניין מאוד להביא מה שהמדרש מביא, שהמילה נחיתה, בנוסף לפשט, שזה מלשון הנחתה, מביא המדרש שלוש דעות של תנאים, הראשי תיבות של המילה נחיתה. מה הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל? רבי אליעזר אומר, מה זה נחיתה? נון, ניסים שעשית להם. ח' חיים שנתת להם. י' ים שקראת לפניהם. ות' תורה שנתת להם. כך אומר רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, לא. נון זה הנפלאות שעשית. ח' זה החירות שנתת להם. י' זה הימין שגילית לדרכם, אתה הושעת אותם. ות' אומר, תלוי ראש, כאילו תלית אותם למעלה, רוממת אותם למעלה. והדעה השלישית במדרש כתוב, רבותינו אומרים, ראשי תיבות שלישי, נון נביאים הוצאת מהם, ח' חסידים יצאו מהם, י' ישרים יצאו מהם, ות' תמימים יצאו מהם. זה אופנים שונים שהמילה נחיתה, בנוסף לפשט, מתאר את כל הפרטים שהיו מלווים עם הניסים הנפלאות שהיו סביב יציאת מצרים וקריאת ים סוף.